כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
אנשים שהם שקרנים פתולוגיים, הווה אומר שבעצם האישיות שלהם הרבה פעמים היא נרקסיסטית, היא לא אנטי-סוציאלית, אלא הם כל כך עסוקים בזה שהם מרגישים מבפנים נחותים או לא בסדר, וזו דרכם להרגיש בסדר עם עצמם. להגדיל זה הטכניקה, זה להרגיש שווה איזשהו שווה ערך בתוך עולם שבו כולם מוצלחים ואני לא.
שלום דוקטור אילן טל.
שלום וברכה.
פסיכיאטר, מנהל מרכז טל לתמיכה רגשית ונפשית.
ככה יצא.
נדבר על נושא שאני מודה שאני מאוד נמשכת לדבר עליו, הוא מאוד מאוד מסקרן אותי. שקרים.
בבקשה, בואו נדבר על שקרים.
מה זה שקר?
מה זה שקר? כן. לדעתך, מה את חושבת שזה שקר?
הפער בין מה שאני אומרת חובה או חושבת למציאות?
תראי, קודם כל, המציאות, כמו שנתפסת על ידינו, אנחנו כאילו סבורים שנתפסת על ידי כל האנשים באופן אוניברסלי באותה צורה. ולכן, כשאנחנו רואים מישהו שאומר משהו בניגוד לאיך שהמציאות נתפסת על ידינו, אנחנו נגדיר את זה כשקר. לפעמים זה לא שקר עבורו, כי המציאות שנתפסת על ידו היא אחרת.
אבל אם
נניח,
זה...
בואי ניתן דוגמה. נניח, הגענו לתוכנית כאן, באיחור של 3 דקות. אז אני יכול להגיד, מה פתאום זה לא איחור? 3 דקות זה לא איחור. 3 דקות זה טבעי שזה... ואת תגידי, מה פתאום זה איחור נוראי? אני ציפיתי ש... אנחנו לא מתווכחים על זה שאיפה ששלוש דקות, אבל אנחנו מתווכחים על הפרשנות.
של הדקות.
כן, ואז אתה יכול להגיד, אתה משקר. מה פתאום? אתה איחרת, יש לזה 3 דקות איחרת.
אבל שקר הוא לא רק עניין של פרשנות. שקר בסוף הוא מצג שווא, נכון? הוא מצג שווא שלא תואם את המציאות. השלוש דקות, אין עליהם ויכוח, הם 3 דקות. אתה אומר, תלוי איך התופס, בעיניי זה לא איחור, בעינייך זה כן איחור. אבל אם אני אומרת לך, לא 3 דקות, 17 דקות. 17 דקות איחרת, זה לא נכון. אני משקרת.
אבל אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה, יכול להיות שיהיה בן אדם שיגיד לך, מה פתאום? זה גם לאחר שעה זה בסדר, זה הכי טבעי שבעולם. זה עוד פעם, הפרשנות כמו שהיא נתפסת על ידי בני אדם. נכון שיש דברים שהם אוניברסליים. לצורך העניין, אני מסתכל על צבע מסוים, והוא אדום, ואם אני אגיד שהוא כחול, אני משקר. אבל זה...
אבל אם אתה עיוור צבעים ככה, אתה רואה את זה.
למשל, נכון. אבל ברוב המקרים, השקרים שכן ישגעו אותנו, זה לא השקרים מול דברים מאוד 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 אבסולוטיים.
אז על הפערים העצומים?
על הפערים בינינו, בעיקר על הפערים בינינו. וקודם כל שקר, הרבה פעמים שבן אדם, קודם כל כולנו משקרים, וכולנו משקרים...
תכף נתעכב על הכולם.
כל הזמן. כולנו, כל אוכלוסיית העולם משקרת כל הזמן. זה לא יוצא דופן. הרבה פעמים השקר נועד קודם כל, שקרים נועדו לכל מיני דברים, אבל רוב השקרים בעולם נועדו לזה שנרגיש עם עצמנו בצורה יותר טובה. זאת אומרת, שנוכל להשלים עם רגש מסוים כזה או אחר. נכון שיש אנשים שמשקרים גם כדי לרמות. צריך אני ארמה אותך כדי להרוויח ממך כסף. זה נכון. אבל רוב השקרים הם בסיטואציות חברתיות, בינינו לבין האחרים, שנועדו לעזור לנו להתמודד עם משהו שאנחנו מרגישים. אתן לך דוגמה לשקר מאוד מאוד שכיח, שהוא אפילו נורמטיבי. לצורך העניין, את הלכת לקניון, וראית איזה תיק נורא יפה שנורא רצית, והוא היה נורא יקר, ואמרת, אני קנה, לא קנה בסוף קנית, יאללה. אבל את לא שלמה עם זה שקנית לגמרי, כי הוא היה נורא יקר, ולא רצית להוציא כוח בכסף. ואז באת הביתה, ומישהו ישאל אותך...
כמה זה עלה?
כמה זה עלה?
כלום.
זה היה במבצע גם, אתה יודע, זה... אפילו לא להגיד את המחיר. אבל בעצם כל הסיפור הזה והסתרה כאן, שגם היא קשורה הרבה פעמים לשקר, נועדה לעזור לך להסתדר עם זה. כי בעצם אם מישהו יעשה לך איזשהו מראה למה שקרה, את תרגיש עם זה לא נוח.
אבל בדוגמה שלך, אני אוכל לחיות עם עצמי, עם המחיר שסידרתי לעצמי, אבל גם כדי שאותו אדם יוכל לחיות עם עצמו, בהנחה שיש לנו ארנק משותף או חשבון משותף, שלא ירגיש שעקצתי אותו או את החשבון המשותף
שלנו. נכון, אבל השקר הראשון
הוא לעצמי.
הוא היה קודם כל שאני אוכל לחיות עם זה שעשיתי החלטה שאני לא שלמה איתה.
בוא נפרק עוד טיפה את השאלה של למה אנחנו משקרים. אתה אומר, כולם משקרים, כל הזמן, תכף נגיע גם לזה, של כמה כולם ולמה. אם אני אטען שאנחנו משקרים כדי להיות מנומסים, אתה בא עם חולצה, כן, שהשעה הזאת תהיה משופעת בדוגמאות, ואתה שואל אותי, איך החולצה? בעיניי לא משהו, אבל אני לא רוצה שעל ההתחלה במפגש בינינו תרגיש שזה מה שאני חושבת עליך, אבל מה לא השקעת בלבוש? אומרת לך, וואו, חולצה נהדרת, באמת יופי שבאת איתה, תכף גם נצטלם למזכרת. אני מנומסת כלפיך, נכון? אני לא רוצה להרוס, זו סיבה טובה לשקר?
בוא נבדוק מה הרגשת. הרגשת בעצם שאת עלולה לפגוע בי, ואת רוצה להימנע מלפגוע בי, כדי שלא תרגישי רע עם עצמך, כי אם היית אומרת לי, איזו חולצה גואלית, אני הייתי נפגע, ואז היית מרגישה איזה לא טובה את, ובגלל זה שיקרת. רצית לצאת טוב עם עצמך, זה תמיד איזון של רגש שלנו עם עצמנו.
לא, אבל לא, אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה אחרת.
יאללה.
הילד שלי מצייר ציור.
אגב, שנייה, אני רוצה תקב על זה, למשל, על איך אתה נראה, איך אני נראית הבוקר, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו בתוך זוגיות, או עם הילדים שלנו משקרים.
אבל זה בדיוק העניין, שאתה, אני חושבת, מוצא את עצמך הרבה פעמים משקר ליקרים לך, בין אם זה...
בעיקר ליקרים לך.
בני זוג,
ברור.
ילדים, הילד מראה ציור, זה נראה לך קטסטרופה, אתה יודע שבגילו מציירים אולי הרבה יותר טוב, וראית כבר ציורים יפים מאלה, הוא שואל אותך, מראה לך את הציור בגאווה, אתה אומר, איזה ציור מהמם הכי יפה שראיתי בחיים שלי.
וכמה זה נורמטיבי. אנחנו בעצם, שילד בן 3 מראה לנו קשקוש, ומה הוא צייר? ציירתי את הבית, וזה, איזה יופי, איזה מהמם.
איך עשית את הגג, איך הצבת את החלון, איזה יופי של קווים יצאו לך. אבל את זה אני לא עושה בהכרח בשבילי. אני רוצה לחזק אותו, את הביטחון שלו, את הרצון שלו שיבוא לשולחן ויצייר שוב ושוב ושוב.
יקירתי, אתה עושה את זה רק בשבילך. אנחנו עושים דברים רק בשביל עצמנו בסופו של היום.
למה? בשבילי כאימא?
בוודאי. את רוצה להרגיש אימא טובה?
אבל אני רוצה גם לבנות את הביטחון העצמי שלו.
שזה מה שייתן לך את הרגשה, שהייתי מטובה.
כי בניתי את הביטחון שלו.
בוודאי. הנה, הצלחתי. אמרתי משהו שאפילו לא האמנתי בו, אבל היה חשוב לי לבנות את הביטחון של הבן שלי, כי כשיש לי בן עם ביטחון, אני מרגישה שהייתי אמא טובה וראויה ונכונה, ולכן אני מוכנה לשקר.
אבל כמה אנחנו משקיעים בלשקר בשביל לייפות עבור אחרים את המציאות? בשביל להגיד, אפילו מישהו ששואל אותך, איך אתה מרגיש? עכשיו, אתה לא מרגיש משהו. אמא שלך שואלת אותך, איך אתה מרגיש? אתה לא רוצה לבאס אותה. אתה אומר לה, אמא, אחלה.
או לפעמים, אני לא רוצה כרגע לפתוח את הנושא. לא, אמא, הכל בסדר. קום ציון. אין לי חשק לדבר על זה עם
מישהו. אבל זה בשבילך או בשביל שהיא תהיה מרוצה? בשביל ליפות עבורה, שתרגיש הבן שלה במצב רוח נפלא.
כן, אבל ברור ש... אם אני רוצה שהיא תרגיש... של הבן שלה יש מצב רוח נפלא, סימן שאני רוצה להרגיש הבן שעושה לה את המצב רוח הזה. בסופו של דבר, זה נורא קל לנו בכלל לשים דברים אצל האחר. אנחנו רוצים את זה בגלל האחר, עבור האחר. זה נורא קל לנו לעשות. הרבה יותר מורכב לנו להבין, כשאנחנו עושים משהו לכאורה עבור האחר, מה אנחנו עושים עבור עצמנו. הרבה פעמים זה מה שקורה בטיפול פסיכולוגי, אומרים, אוקיי, בסדר, רצית שאמא שלך תרגיש, אבל מה רצית בשביל עצמך? איזה בן אתה רוצה להיות? ומה היה קורה אם היית אומר לה, אבל אמא, אני לא מרגיש טוב, ואתה מתבאסת, איזה בן היית הופך להיות אז? זה הרבה פעמים דיבור עם מי שאנחנו מפני עצמנו. עכשיו שנייה, ברור שאנחנו משקרים בעיקר ליקרים לנו, זה ברור, מכיוון שעם היקרים שלנו בעיקר אנחנו מנהלים דו שיח אינפורמטיבי כזה או אחר. וגם אגב איתם, זה הרבה יותר מורכב לנו השקר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות אותו באופן טבעי, אבל אנחנו קצת עוצרים עליו.
מתי זה שקר ומתי זו הפרזה, הגזמה, השמטת פרטים קלה?
כל אחד יגיד לגבי עצמו, אבל עקרונית, ברגע שאני לא אומר את האמת לגמרי, אני לא אומר את האמת לגמרי, אפשר לשים לזה כל מיני רמות. אם אני משקר או מפריז או מוריד. מבחינה נפשית.
מתי זה לבן, מתי זה שקר לבן, מתי זה אפרפר, מתי זה... אין ספק, שיקרת בענק.
אני חושב שלי קשה לשים, את כאילו רוצה משהו ברמת השקר ועד כמה הוא בסדר או לא בסדר. אני לא מוכן לקרוא לשקר בסדר או לא בסדר.
אתה לא מוכן גם לקרוא לו לא בסדר.
אני בהחלט לא מוכן לקרוא לו לא בסדר. בהחלט לא מוכן לקרוא לו לא בסדר. מוכן לקרוא לו, היית זקוק למשהו ולכן שיקרת. לצורך העניין, בטיפול בהתמכרויות, למשל, שאנחנו חושבים על אנשים שמשתמשים, אלכוהול, סמים, או קניות, לא משנה איזה התמכרות כרגע, או אוכל, אנחנו מצפים מראש שאנשים ישקרו. זאת אומרת, אנחנו אומרים מראש, זה ברור שאתה לא תגיד את האמת, הכל בסדר, אתה תגיד חלק, ואנחנו, בסדר, הכל בסדר, נראה, נעזור לך להגיד כמה שאתה יודע האמת, כי ברגע שאתה אומר את האמת, זה יותר ברור לך, כמה ישנת, כמה אכלת. כאילו זה משהו שמאוד בנוי מובנה בתוך, לגבי כל השימושים שלנו שאנחנו עושים. אנחנו עושים שימוש במשהו כדי להרגיש יותר טוב, כמו למשל לאכול כדי להרגיש טוב. אני אשאל אותך כמה אכל, תגידי לא, לא רק סלט. אבל זה ברור לחלוטין.
שהיה שם גם שניצל והמבורגר, אבל לא... שהיה שם סלט, אבל היו שם גם דברים אחרים.
אבל שזה בסדר שתשקרי לגבי זה. זה טבעי שתרגישי בושה ואשמה עם עצמך, שאחר כך תהפוך להיות שקר בינינו, שזה בכלל לא בינינו. זה בך עם עצמך על המקום שהרגשת לא נוח.
עכשיו, אני הולכת איתך. אתה אומר, קודם כל, זה את. זה, 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 כשאתה משקר, אתה עושה את זה בשביל עצמך. באיזו מידה אם כך, זה מנגנון הישרדותי. כלומר, זו הדרך שלי לשרוד, זו הדרך שלי להתמודד, זו הדרך שלי לחמוק מעונש, זו הדרך שלי להרוויח משהו.
כן, לשמור על עצמי. לשמור על עצמי, לשרוד, ובמילים אחרות, לשמור על עצמי במקום המוגן שאני מרגיש בו, נניח בלי עונש לצורך העניין. בוודאי, הרבה פעמים זה ככה, בייחוד בין אנשים קרובים. אני רוצה להגיד איזה משהו נורא חשוב על ההבדל בינינו קצת לבין חיות אחרות, זה לא סתם שהשקרים נמצאים אצל בני האדם, כי בשנים האחרונות, אני מכוון למאות ואלפי ומיליוני השנים האחרונות, מה שהתפתח בעיקר ברגשות אצל בני האדם זה תחום החברות. למשל חרדה, אנחנו מרגישים כמו שרגשנו לפני 10 מיליון שנה. חברות אנחנו עושים הרבה יותר טוב, אנחנו מדברים הרבה יותר, אנחנו בפייסבוק, אוקיי, זה לא סתם, יש רשתות חברתיות.
מתקשרים יותר טוב והרבה יותר.
ובהכרח, לפיכך...
יותר משקרים.
אנחנו גם יותר משקרים, כן. כי שם אנחנו נאלצים בעצם לאתגר את עצמנו מול עצמנו ומול האחר כל הזמן. מה חושבים עליי, מה אני חושב על עצמי, איך אני נראה, מה אני עושה, אני מקבל עונש, אני לא מקבל עונש, אומרים עליי ככה, לא אומרים עליי ככה, אם יש לי התבאס עליי, לא התבאס עליי, התבאס עליי בבוקר, התבאס עליי בצהריים, התבאס עליי בערב, ומה היא אמרה לאחותי, זה כאילו לא מפסיק, כי אנחנו מחוותים להתעסק בחברות כל הזמן. ובתוך החברות הרבה פעמים גם יושב השקר, נכון שזה אדם עם עצמו, אבל בסופו של דבר הוא מספר את השקר גם למישהו אחר.
מה קורה במוח כשמשקרים? כלומר, איזה פעולות נוירולוגיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מתרחשות במוח בזמן שאדם לא אומר את האמת, והוא יודע שהוא לא אומר את האמת, לא כי ככה הוא חווה את המציאות, הוא יודע שהוא משקר.
הרבה פעמים...
יש מנגנון כימי שעובד?
זה לא בדיוק כימיה. יש למוח שלושה חלקים, נניח בגדול, חלק מאוד מאוד פרימיטיבי, שם יושב חרדה ואי שקט. אנחנו נבלים כמו שלטאה הסתכלה וראת התנין. החלק השני שהוא חלק רגשי שהתפתח בעיקר בתחום החברות, וחלק חדש יחסית, שהוא החלק הקוגניטיבי, שהוא החלק החושב, שמסתכל הרבה פעמים על החלק הרגשי, וכאן אנחנו מסתבכים, כי החלק הקוגניטיבי יכול להסתכל על החלק הרגשי ולהגיד, תגיד לי, מה אתה מפקר? מה אתה משקר? מה את אומרת לבעל איך שהוא נראה טוב, שהוא נראה מזעזע והוא ילך עכשיו לא יודע לאן? החלק הזה יכול להסתכל ככה, והחלק הקוגניטיבי יכול להסתכל ולהגיד, לא, 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 זה בסדר, ככה צריך לעשות. אלה הכללים. זאת אומרת, החלק החושב...
אלה הכללים של החברות והתקשורת.
כן, זה ברור, את חייבת לשקר, כי אם לא תשקרי, את תבאסי אותו. הגיוני לשקר. אצל אנשים שונים, בזמנים שונים, החלק הזה מסתכל על החלק הרגשי, ומבקר אותו או לא מבקר אותו, ופה הרבה פעמים אנחנו מסתבכים.
מי גובר על מי רוב הפעמים, והאם זה תלוי באישיות של אותו אדם, או שזה עניין...
לא אוניברסלי, הוא מאוד מאוד תלוי באישיות, איפה התפתחנו, מה החברה שאנחנו נמצאים בה, ואם מקובל לשקר בה או לא, ועד כמה
משקובל. אבל חלק מהאנשים, החלק הרציונלי יגבר ויגיד לא, תעצרי, ואצל אחרים יגידו לא, את חייבת לשרוד את האירוע, את חייבת לתקשר יותר טוב, ואז...
אבל החלק הרציונלי יכול להיות כזה שמבקר, מה, למה את עושה את זה? וחלק הרציונלי יכול להיות כזה שאומר, לא, 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 את חייבת לעשות את זה. אבל אפילו באותו אירוע, בן אדם יכול לבוא, עם חלק רציונלי כזה או אחר, תלוי איך הוא, מה קרה לו במהלך היום. אבל זה גם בטח קשור למה מותר או לא מותר בחברה. לצורך העניין, למשל, תלך דוגמה. יש לי חבר שהוא פסיכיאטר, היה פסיכיאטר בישראל, הוא עבר לקנדה. והוא אמר משהו, הוא פסיכיאטר ילדים, הוא אמר להורים, למשל, הייתם אמורים, למה לא נתתם לילד שלכם את הריטלין? וההורים בקנדה התלוננו עליו שהוא חוצפן, ומה אומר כאלה דברים? זאת אומרת, החלק החברתי של מה מותר ומה אסור, הוא מאוד מאוד משמעותי. בישראל יש שקרים מותרים שלא מותרים בשוודיה. או באזורים אחרים בעולם, גם בארצות הברית, את יכולה לראות אזורים מסוימים שבהם מותר לשקר על דברים מסוימים, ואשר אסור לשקר על דברים אחרים.
מה ב... אני לא יודע אם זה מיתוס או לא, אבל המחשבה שכשאתה משקר, אז תרבה לשפשף את העיניים, לגרד בראש, לגעת באף, הוא נכון? זה עניין פיזיולוגי שבא יחד עם שקר?
אם השקר יושב לך לא נעים רגשית, לא אומרת, טוב, הבא שלי יוצא מהבית, הוא נראה סביר, הוא שואל איך הוא נראה, אני אומרת לו, אתה נראה בסדר, שאני לא באמת חושבת ככה, וזה לא שקר גדול, וזה בסדר גמור, ולא יושב לי רע, יושב לי טוב,
okay.
יכול להיות שלא תעשי שום דבר. אבל הרבה פעמים השקר יושב לא טוב, כי אנחנו מרגישים לא בסדר שאנחנו משקרים.
אבל שקרן מדופלם, ותכף אולי נפרק את זה טיפה לסוגי שקרנים, הוא אדם שידע גם להימנע מהשפשוף באף.
את מדברת על בן אדם...
הוא כל כך מודע לעצמו, ולעובדה שהוא משתמש בשקר, וזה צורך עניין אורך חייו, או שימוש... אתה עושה לא.
עושה לך לא, 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 אני אסביר למה.
אני אגיד למאזינים, למה לא?
כי את בעצם מתארת בן אדם, שאנחנו מכירים את סוג האישיות הזה, שהוא עם רמה נמוכה של בושה ואשמה.
הוא יהיה השקרן הפתולוגי לצורך העניין?
כן, אנחנו נקרא לזה אישיות אנטי-סוציאלית לצורך העניין, פסיכופטים.
הפסיכופט זה לא שקרן פתולוגי, זה לא אותו דבר. כי הפסיכופט, אם אני מבינה נכון, לא אכפת לו מי נפגע, מה נפגע.
השקרן הפתולוגי האולטימטיבי הוא פסיכופט לצורך העניין. אכן לא אכפת לו מי נפגע, זה לא שלא אכפת לו, אין לו את הרגש הזה. ולכן לא אכפת לו. אין לו את החלק הזה בתוך המכונה, או אין לו אשמה. ברגע שאני לא מרגיש אשם, אין לי שום בעיה לשקר לך. אני גם לא אגע בשום, באף או בזה, כן.
אבל אתה יודע שאתה משקר.
כן, אבל זה לא בעיה. אין לי אשמה. זה לא בעיה, אני לא מתבייש בזה. זה הכי בסדר בעולם לשקר. הוא גם יגיד, כולם משקרים. אנשים שהם שקרנים פתולוגיים, הווה אומר שבעצם האישיות שלהם הרבה פעמים היא נרקסיסטית, היא לא אנטי-סוציאלית, אלא הם כל כך עסוקים בזה שהם מרגישים מבפנים נחותים או לא בסדר.
וזו דרכם להגדיל את עצמם?
וזו דרכם להרגיש בסדר עם עצמם. להגדיל זה הטכניקה. זה להרגיש איזשהו שווה ערך בתוך עולם שבו כולם מוצלחים ואני לא.
אז איך היית מחלק, אם בכלל אפשר לחלק את סוגי השקרנים? כלומר, דיברנו על הפתולוגי.
אני חושב שהייתי מחלק את סוגי השקרנים.
יש שקרן טבעי, מישהו שכאילו אין לו מבוכה, אין לו בושה, הוא לא פסיכופת, הוא התרגל לשקר, אלה נסיבות חייו, אין שם איזה משהו עמוק, לא מוסבר, נרקסיסטי. ככה הוא.
אני פחות הייתי שם את זה באופי, כי נורא קשה לשים את זה, כמעט שכולנו גם משקרים, הייתי שם שני סוגי שקרים בגדול. אחד כזה שנועד להגן על עצמנו מפני מבוכה ואי שקט, שזה רוב השקרים בעולם, ברמה כזו או אחרת, ורובם יושבים בתוך קשר משפחתי קרוב, זוגי או משפחתי, לבין שקרים שנועדו בעצם לרווח משני מאוד חזק, לצורך העניין אני ארוויח כסף, או אני אהיה פושע מדופלם ומוצלח, ואז בעצם זה הופך להיות אורח חיים מאוד 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 חזק. יש מעט אנשים שאורח החיים שלהם הוא שקר כל הזמן, והם לא מגיעים לנקודות קצה של להיות עם דר בושה ואשמה. יש מעט אנשים, כי אי אפשר לקיים את זה. אתה חושבת, מהשקרת כל הזמן, וזה יושב לך לא נוח, אי אפשר. את תשתגעי מזה בסופו של דבר, לא תשתגעי באשפוז, אבל כאילו זה יטריף אותך, תחצי איזשהו מזור, תגידי, אני לא יכולה לחיות עם מי שאני.
השקרן הפתולוגי הוא אדם שיגיע אי פעם לטיפול מיוזמתו, יגיד, אני חייב לעבוד על זה, או ממש לא?
אם הוא אנטי-סוציאלי, אנחנו מפספסים שאנשים שהם אנטי-סוציאליים, הם גם בעצם יותר מוטים לסמול בניקאון וחרדה. זאת אומרת, בעצם האישיות שלהם יותר חלשה, ולא יותר חזקה. ולכן הרבה פעמים יגיעו לטיפול במצבי מצוקה.
אחרים, אבל.
כן.
אוקיי.
אם אני בעצם מתנהל, מה ההתנהלות הטובה ביותר שאני יכול לחשוב? אני צריך לשקר במינימום. למה? כי אני בעצם חי עם עצמי בסדר, ועם אישיות בסדר. הלכתי לקניון, קניתי משהו יקר, באתי הביתה, אמרתי, קניתי משהו מאוד יקר, שילמתי עליו הרבה כסף, אני בעצמי לא סגור עם הקנייה הזאת, ואני מחזיק את האי שקט שיש עם הקנייה. עכשיו, מה שאתה תגיד הוא בסדר, כי הוא בכל מקרה, אני יש לי את האי שקט, אבל אני מחזיק אותו. ואז אין לי צורך לשקר, כי אני בעצמי מכיל את הרגשות של עצמי. או אמא מתקשרת, ואני אגיד לה, אמא, אני יכול להגיד לך כל מיני דברים שאני בסדר, לא בסדר, אני בסך הכל, יש לי דברים שמציקים לי, אני לא רוצה לפתוח את זה, כי חשוב לי שתרגישי טוב. אני עושה לעצמי את הדברים שמרגיעים אותי, הכל בסדר. בעצם אני לא משקר, אבל גם חיים זה בשלום. אז אנחנו לא יכולים להיות כאלה לגמרי. תמיד נאלץ לשקר ברמה כזו או אחרת. כי זה עבודה אינסופית כל הזמן, אבל זו הבריאות המקסימלית מבחינה נפשית. ככל שאני מתרחק ממנה, או שחסרים לי חלקים באישיות, כמו בושה ואשמה, או שאני לא חי עם עצמי בשלום. ואז הסיכוי שלי ללקוט בכל מיני דברים הוא יותר גדול, ואז כן, אנשים כאלה הגיעו יותר לטיפול בסופו של דבר, אבל הרבה פעמים סביב
משהו אחר.
לאו דווקא שהם משקרים.
מה קורה כשהשקרן זה שפחות או יותר זה אורך חייו נתפס?
אני רוצה להגיד לך, השנייה לעצור על איזה משהו, כי את כל הזמן עסוקה בשקר בתוך בן אדם. שקר הרבה פעמים גם חי בתוך משפחה. ואומר, אנחנו כולנו יודעים שלאימא יש בעיה בזה ואנחנו לא מדברים על זה. כולנו יודעים ש, וזה מפוספס הרבה פעמים, אני אומר את זה כי הרבה פעמים בטיפולים, אנחנו בעצם עוזרים לבן אדם קצת לזוז מהשקר של עצמו, אבל אנחנו רואים אז שהמשפחה לא מוכנה שהבן אדם יזוז מהשקר של עצמו. נניח לצורך העניין, מישהו עובד מאוד קשה, הוא מרוויח מלא כסף, עובד מהבוקר עד הערב, אבל כולם יודעים שהוא גומר את עצמו. כולם יודעים. וזה שנים נמשך ורואים איך הוא לאט לאט גומר את עצמו, אבל אף אחד במשפחה לא מוכן להגיד את זה, כי כולם נהנים מהכסף. כולם נהנים מזה.
או לא רוצים להתמודד עם האפשרות של מה יקרה אם...
אם לא יהיה.
אם לא יהיה.
או מה יקרה אם הוא לא יעבוד פחות וגם יהיה בבית, חס וחלילה.
זה, אבל זה מחזיר, אותנו לנקודה שבה אנשים עושים את זה מטעמים משפחתיים, הורי, ילד, ילדים, הורים, כדי להגן על המבנה הזה, על התא המשפחתי, על הזוגיות, על הקשרים.
ואז זה שקר הרבה יותר קשה. זה שקר הרבה יותר קשה. כי הוא לא רק יושב אצל בן אדם אחד, הוא יושב בקבוצה. ואלה השקרים האמיתיים שאיתם בסופו של דבר שאנשים מגיעים לטיפול קשה להתמודד. כי אדם מול עצמו, אנחנו נדבר איתו על הנסיבות וזה, אדם מול קבוצה, זה הרבה יותר קשה.
אז רגע, קודם כל נאמר למי שמצטרפת, הוא מצטרף לנו עכשיו שאנחנו משוחחים עם הפסיכיאטר דוקטור אילן טל על שקרים ועל שקרנים.
על כולנו, על שקרים ושקרנים, וזה כולנו, חבר'ה, אנחנו כולנו משקרים.
רגע, תכף נדבר על כולנו, אבל רגע, עוד ברגע, אני רוצה להחזיר אותך לשאלה הקודמת שלי, מה קורה כשנתפסים?
לא נעים לך, לא נעים לך שאנחנו מדברים על זה שכולנו משקרים.
לא, בכלל לא, אני תכף רוצה לדבר, אני תכף אגיד לך על לפחות ארבעה שקרים שלי ביום, פקה לדעתי יש לי יותר.
ברור.
אבל מה קורה כשאדם או קבוצה, תא משפחתי, אתה דוקר את השקר שלהם?
הרבה פעמים הדבר הראשון יהיה התגוננות. לא שיקרתי, לא מדויק, לא נכון, הבנתי את זה אחרת. קודם כל, זה כל כך מעורר אשמה, שאחד שיקרתי ושתיים נתפסתי. ראו אותי בכלכלתי. זה כל כך מראה כזאת איך אני לא בסדר, כמה אני לא טוב. זה כל כך קשה לנו לעמוד ברגעים האלה, שאנחנו הרבה פעמים נתגונן. נניח אם תופסים אותי בשקר, ואני בוגר, אני אקח הרבה 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 אוויר, אני אבין עם עצמי למה שיקרתי, ואחרי זה אני אסביר לבן אדם ממול, למה שיקרתי ואני אהיה מסוגל להתנצל? כי הרגשתי ש, כי פחדתי ש.
אבל תמשיך לשקר בנסיבות אחרות. באותה סיטואציה, לא מתאים.
יכול להיות. אני לא מצפה שבני אדם לא ישקרו.
כלומר, הדקירה של השקר לא תגרום לך לא לחזור, אפילו לפעמים על אותו שקר, יום אחרי.
אם אני בוגר מספיק, יכול להיות שאני, את יודעת, זה לא יהיה יום אחרי, זה יהיה לאט, 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 על שקר מסוים אני, אני אוכל לוותר. נניח, את אומרת לי, אילן, זה כן עלה לך נורא יקר, מה שקנית. אז שיקרת לי, לא אמרת לי את האמת. אני, אם אני, זה אני לך נכון, כי אני עם עצמי הרגשתי שאני בזבזן. ואם אני אהיה מספיק בוגר, אני אוכל בפעם הבאה לבוא להגיד לך, תקשיב, עוד פעם בזבזתי כסף. אני אפילו מתבייש בזה קצת. ואני אצטרך לעמוד בפני זה שתגיד לי, נכון, אתה באמת בזבזן. אם אני אהיה בוגר, אני אוכל לעשות את זה. בדרך כלל זה נעשה בתהליך לאט, 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 לאט.
מה זה בוגר? בוגר זה לא פונקציה של גיל. בוגר זה פונקציה של מבנה נפשי.
נכון.
בשלות.
נכון, בשלות רגשית, שהיא משהו שאנחנו לא נולדים איתו.
אוקיי, עכשיו אתה אמרת, ואני חושבת שאמרת בצדק, למרות שיהיו אנשים שבטח התווכחו איתנו לא מעט, כולם משקרים.
כל הזמן.
באיזשהו מקום קראתי...
לשקר זה להיות בן אדם, הומני. אם אתה לא משקר, אתה רובוט.
10 פעמים ביום קראתי בממוצע אדם משקר. עכשיו, זה נשמע לי, בתחילה זה היה נשמע לי, זה המון. ואחר כך זה נשמע לי הגיוני, אני משקרת בווייז, איני הנהג. אני משקרת כשאני אומרת למישהו, כי אני לא רוצה להציב, מצב רוח שלי מדהים.
לא, היית אחלה. מגיעה היום לאולפן.
אתה נראה נהדר.
נכון, מגיעה היום לאולפן, היה לך בוקר קשה. מה שלומך? סבבה.
כן, הכל טוב.
לא נכון, ברור.
כי אין לי כוח לפתור. בקיצור, זה המצב הטבעי שלנו?
כן.
השקרים?
בטח.
לא האמת?
לא. המצב הטבעי שלנו הוא שיווי משקל, בין השקר לאמת, אני אומר את זה אחרת, בין הפנטזיה שלנו לבין המציאות. בפנטזיה שלי, אני אחצור עניין, אני אמור להיות בוקר נהדר, ואני אגיע לאולפן, והכל היה טוב, ובמציאות היה לי בוקר ככה ככה, ועכשיו אני צריכה להסתדר עם השיווי משקל ביניהם, אז אני הרבה פעמים משקר כדי לסגור את השיווי משקל הזה.
לסדר לעצמי.
כן. בסדר, נראה לי זה, ואף אחד לא צריך לדעת גם.
בהנחה שזה המצב הטבעי שלנו, רוב האנשים מודעים לכך שהם משקרים, או שהם לא? מודעים ומודים, או לא מודעים, ולכן גם לא מודים.
אני חושב שבאוכלוסיות מסוימות...
אני אגיד לך, תשמע, המצב רוחי נפלא, ואתה תגיד לי, די, די, תנו מה, לא, אני רואה שלא. אני יודע?
טוב, זה נורא תלוי בסיטואציה את נמצאת. יכול להיות שביום ב... בית תודי, ביום ג' לא. זה באותו רגע עם מה בת, עם איזה פרשנות, אני לא אסביר, זה מורכב להסביר, אבל הרבה פעמים אירוע מסוים מעורר לנו פרשנות מאוד שלילית במוח. ככל שהיא יותר שלילית, אנחנו ניתה יותר לתקן אותה גם באמצעות שקרים. אבל זה באמת משהו מורכב שקשה נורא להסביר אותו. קודם כל זה מאוד תלוי בסיטואציה, ביום, ואני חושב שחברתית יש הרבה שקרים שאנחנו לא מחשיבים אותם כשקרים. אם אנחנו נשאל את המאזינים, האם אני מגיע לעבודה ומה שהכל בסדר, האם זה שקר, רוב האנשים יגידו, לא, זה לא שקר, זה בישראל מותר להגיע לעבודה ולהגיד לא, וגם בארצות הברית מותר ככה, לא יודע אם בסין כן, אבל זה לא שקר בכלל, זה הנורמטיביות של ה... חברה הישראלית. יש הרבה שקרים בישראל שמותר אותם. החל מכל מיני מערכות פוליטיות, חברתיות ואילך. זה המציאות שלנו. והרבה פעמים אנשים יגידו, לא, לא, זה לא שקר. הבן אדם יגיד שזה שקר, שזה יושב לו במשהו מנוגד לערכים שלו. זאת אומרת, אם את אומרת, הגעתי הבוקר והיה לי ממש רע, ואני אומר את הכל בסדר, וילן רואה ואומר לי, ובערכים שלי, זה לא להסתיר את זה שרע לי, אז זה ירגיש לך שקר.
אבל אם זה בטבעי, זה לא. יש נתון שראיתי, ולפיו 60-80% בדרך כלל אומרים את האמת, כזו שהם מרגישים שהיא האמת, אם אנחנו מתחבר
בדיוק, מרגישים שהיא האמת.
בקצוות יש 10% שלעולם לא משקרים, ו10% שישקרו כל הזמן. שזה הטבעי שלהם. אבל אני רוצה רגע לקחת...
גם באמת, באמת יש אוכלוסייה של אנשים,
כן.
שמאוד קשה להם לשקר. ואנשים על הספקטרום האוטיסטי, שהחברות שלהם יותר, פחות נהירה להם, פחות זמינה להם, הם גם
אומרים את האמת.
הם אומרים את האמת, כי כאילו זה אח...
וזה גם מה שמסבך אותם לפעמים עם, עם סביבתם, כי אם מישהו בא ואומר לך את האמת בפנים ואין את הריכוך, בדרך כלל הם, הם, הם סופגים, למרבה הצער, סופגים מעלות בגלל שהם אומרים את
הם
האמת.
הם גם אומרים, אני לא מבין למה, אני הרי אמרתי את האמת. אמרתי מה שנכון. אז למה מישהו נפגע? אני אומר לו את האמת.
מה הטבעי של ילדים? האם הם לומדים מאיתנו לשקר? האם הם לומדים לשקר כדי לשרוד בקבוצות שבהן הם גדלים? האם זה פעולת חיקוי? האם זה, אם זה הטבעי, אז זה המנגנון שטבוע בנו מלידה?
לשקר זו אבן דרך התפתחותית. אנחנו מצפים מילדים לשקר. כשילד משקר, בגיל הרך אנחנו מצפים שיתחילו לשקר, סימן שהוא מבין את האחר. אם הוא משקר לאמא, סימן שהוא יודע, מבין איך אמא בנויה, מה אפשר להגיד לה, ומה אפשר להגיד לה כדי שלא תחשוד. אנחנו בעצם רוצים שהילדים שלנו יכירו את האחר, כדי להסתדר איתו יותר טוב. זה אבן דרך התפתחותית מאוד חשובה. אנחנו גם משקרים להם על ימין לשמאל, הילדים שלנו, בטח בגיל קטן. ועוברים לאנגלית עד שהם לומדים אנגלית.
אתה הכי נפלא, אתה הכי אמיץ, וואו, אתה, היום אתה, זה ממש כאילו בו, אני אספר סיפור, אתה מזכיר לי סיפור, לא משנה, אחד הילדים, לא אנקוב בשמו, שלי, שאמרה אומרת, אמרה לי, תקשיבי, היום, הוא, היא, כן, לא אפרט, הוא לא רוצה לעשות את המשימה, לא רק שעושה את המשימה, הוא גם קרא את הדף הרלוונטי בחוברת, וזרק את זה לפח. ואז היא אומרת, מאוד כעסתי, ואמרתי לו, אני אספר את זה לאמא, אתה גם תעשה את המשימה, וזה... ואז הוא אמר לה, אני אעשה את המשימה, אני אדביק את זה, רק אל תספרי לאמא. זה מה ששימח אותי, כי כוח ההרתעה פה מסתבר עדיין, עדיין עבד. וזה שימח אותי. אבל אז, כשהוא יצא, והוא עושה את המשימה, ואז הוא יצא בדילוגים מהבית ספר, אני חיכיתי לו, ואמרתי לו, בחיי, והיא סיפרה לי, זה אמרתי, אבל אל תגידי כדי שהאמון בינינו לא יישבר. אמרתי לה, אין בעיה, ואז הוא יוצא בדילוגים מבית הספר, ואמרתי לו, איך היה היום? אמר לי, היה נפלא, היה יום נהדר, אמרתי לו, כן, כן, אומר לי, אבל את לא מאמינה מה קרה. אומרת, את רואה, הבאתי איתי את ה... אני יודעת מה זה היה, פוקמונים או משהו וזה, ולא רציתי לתת לאחד הילדים, והוא, בתגובה, קרא לי את הדף של המשימה, לא יכולתי לעשות אותה, ואז מזל שהמורה הכריחה אותו להדביק את הדף, ואז יכולתי להשלים את המשימה. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמרתי לו, אתה יודע מה? אני חייב לדבר עם המורה, אז דבר כזה לא יכול לקרות בבית ספר, שמישהו אומר לי, לא, 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 לא.
איך השקר מסתבך, תראי, כולם משקרים עוד משקרים, הם משקרים עוד.
ואז אמר לי, לא, 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 אל תדאגי, טיפלה בזה, הוא גם נהנה, שהוא לא יצא להפסקה, היא צעקה עליו, אני ראיתי, הכל טופל. אז אתה אומר, הוא אומר בצדק, זאת הדרך שלו, וזה אולי, זה יכולות טובות, אתה אומר בעצם, לארגן את כל האירוע הזה מחדש מולי.
למנפל אותך.
כן.
כשאת לא ממונפלת, כי את יודעת.
כי אני...
אגב, אם לא היית יודעת,
היית מאמינה? מסתדר. מה, מאמינה לא?
כן.
יש מצב שלא, שהייתי הולכת לבדוק.
אוקיי.
אבל העניין הוא ש... ואז אני טועה, אתה אומר, זה טוב שיש לו לצורך העניין את היכולת הזאת, אבל הוא מה, הוא נולד עם זה? הוא מחכה אותי? הוא מחכה את סביבתו?
גם וגם וגם וגם. גם וגם הוא נולד עם חברות, כן, במוח, והוא גם מחכה את סביבתו, בוודאי. הכל נכון, אבל אני רוצה להגיד איזה משהו. למה שמחת על כוח ההרתעה?
שלי?
כן.
כי בסוף הוא עושה את המשימה, אני... בסוף אני בעלת...
אנחנו היינו...
רצון שילמד.
כדי... אנחנו גם רוצים שילמד שעם אמא... אפשר להגיד את האמת, אפילו אם היא תכעס. פה, הרי מה הוא עשה? הוא בעצם אמר, אני מפחד מאימא, וזה יוצר לי אי שקט.
אגב, אם ילד שומע, אל תקשיב לדוקטור אילן דן.
תקשיב, נשמע.
תמשיך לפחד ולעשות את השיעורים.
בשום פנים ואופן לא. תמשיך לעשות את השיעורים, או לקרוא את הדף, אבל שתהיה מסוגל לספר לאימא, ולדעת שאימא יכול להיות שתכעס, יכול להיות שלא תקבל את זה, אבל הייתי מסוגלת לשמוע ולהגיד לך, אני מבינה שבעצם אתה סיפרת לי סיפור, כי אתה פחדת. איך אני אגיב, או מה יקרה, ולפחות זה טבעי, אני גם בטח מגיבה בכעס, אתה צודק? בוא נראה אבל איך איתי, איך במקום הבטוח שלך, יכול להיות לך מקום שבו אתה יכול להגיד את האמת.
מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה לגרוע לו את היכולת, להתנהל בסיטואציות חברתיות מורכבות שאינן מולי, ואינן המקום בטוח שלי, אני לא רוצה לגדוע את היכולת הזו, אני לא רוצה שבהכרח יבוא, יאמר לכל ילד מה הוא באמת חושב עליו, ולצורך העניין יעלוב בילד בסיטואציה מסוימת, ואז יחטוף בתמורה, ואז...
א', לא שוללת ב'. אני יכולה להגיד לו, קודם כל אתה עשית אחלה סיפור? אני באמת בהתחלה אפילו האמנתי שאולי מישהו קרא לך, זאת אומרת, אתה ידעת מה לומר לי ואיך לספר לי. עם זאת, בקשר איתי, אני רוצה שיהיה לך את החופש גם לזה וגם לזה. זה לא קשר עם חברים. זה לא אותו דבר. הוא לא בא ואומר לך, תקשיבי, עשיתי משהו, ואז סיפרתי לחבר משהו כזה, ואז אולי... זה סיפור, זה שאלה, זה שאלה. אנחנו, באופן עקרוני, אנחנו כאילו לא נעודד אותו, נעודד אותו להיות כמה שיותר שקט עם עצמו. השקר נועד כאילו לעזור להיות שקט עם עצמו. בוא נראה איך אתה שקט עם עצמך אפריורית, ואז תחליט אם לשקר או לא לשקר.
יש ניסוי שבזמנו קראתי עליו, שלקחו קבוצת ילדים, אני לא זוכרת באיזה גילאים, יש לכותרת של הניסוי קראו משהו, ההתנגדות לפיתוי, והחביאו, המשחק היה כזה, שבו מחביאים צעצוע מאחורי גבם של ילדים, והם צריכים לפי הצליל לנחש מה הצעצוע. באיזשהו שלב, המבוגר שביצע את הניסוי, אמר לילדים, תראו, אני יוצא לרגע מהחדר, אל תציצו, אל תציצו, יש צעצוע אחד מאחורי, כשאני חוזר נמשיך לשחק. מרביתם, למעלה מ-80% הציצו.
ברור.
למעלה מ-60% שיקרו שהציצו.
שנייה, אני רוצה לומר על זה משהו. ברגע שאתה אומר לבן אדם, אל תעשה, זה יוצר התנאיה במוח של רצון לעשות. זה ניסוי מאוד מאוד מסוים. הוא כאילו גירה אותם בסוגסטיה לא לעשות. אז מה... סליחה, כן לעשות, כי הוא אמר להם, אל תעשו. תקשיבי, את יודעת מה? אני אצא שנייה, פה, מאחורה, אני אכבדתי תכשיט. ענק, יפה, אבל את סתכלי עליו, בסדר? אתה ברור שסתכלי עליו. ואם אני אחזור וישאר אותך, תגידי, לא, מה פתאום? זו סיטואציה ברורה.
אבל מה שהניסוי הוכיח, לא רק שכולם באמת לא הצליחו לעמוד בזה, כי יכול להיות שזה מה שיקרה, אלא שרובם גם שיקרו לגבי זה.
ברור, כי הוא אמר להם, אל תציצו. הוא יצר בעצם שני דברים, גם את ההתניה להציץ, וגם את ה... את הרצון או מוטיבציה לשקר. אני רוצה להיות ילד טוב, אבל עדיין לראות. אני רוצה להיות ילד טוב, אבל עדיין לא רציתי לעשות את הדף עבודה. בסדר?
תגיד, דיברנו על ילדים, אני צריכה להניח שזה שמשקר מיינקות ימשיך לשקר.
כולנו משקרים מיינקות.
וזה ששיקר הרבה גם ישקר הרבה יותר כבוגר, או שאין הלימה?
תלוי כמה עשינו לו ויסותים. ככל שהוא מתבגר רגשית, אז אני מניח שכמות השקרים תקטן. ככל שהוא פחות, כאילו שהמראה שמה שקורה בחוץ שמה לו, זה פחות, הוא מסתדר איתה יותר טוב, כי הוא עם עצמו מסתדר יותר טוב. אז הוא ישקר פחות. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שעושים טיפולים פסיכולוגיים, עושים אותם בצורה טובה, אבל פחות משקרים. ופחות, זה כל, שקר הוא כלי להסתדר עם עצמי ועם החברה. הוא כלי. הוא לא בכלל, כאילו, בפער הוא לא בעל ערך בכלל.
אבל הוא גם כדי, הוא לא רק, הוא יותר מלהסתדר, הוא גם בשביל, אתה אמרת, מוקדם יותר להרגיש טוב עם עצמי,
נכון.
אבל גם... לפעמים זה המנגנון שמשפר עד מאוד את ההישגים שלנו. למשל, אני חושבת, בתחום הספורט זה מאוד מאוד בולט. כלומר, כדי להגיע יותר מכפי שאני חושב שאני מעריך באמת, או מי שמעריכים אותי מסוגל להגיע, אני חייב לשקר לעצמי. ההישג הזה הוא אפשרי. עוד מטר, עוד יותר מהר. כלומר, אני חייב לשקר לעצמי שאני מסוגל כדי להגיע, לא?
יש הבדל גדול בין שקר לבין סוגסטיה. סוגסיה זה משהו שאני מצ...
אוטוסוגסיה, אתה מתכוון.
אוטוסוגסיה, okay. או סוגסיה שנותן למישהו אחר, שאני אומר, אל תסתכל על זה, זה סוגסיה להסתכל. זה בעצם להניח לך משהו, מתוך ידיעה שהמוח שלך יעבוד בכיוון הזה. עכשיו, אם תשאלי את הספורטאי, האם באמת אתה יכול לחצות את המטר הזה, אומר, אני לא יודע, אבל אני אומר לעצמי את זה כי. זה יותר סוגסטיבי מאשר שקר. כאילו זה לא ממש לקחת מציאות ולהוות אותה, אבל זה כן נועד לתת לי הרגשה שאני יכול, מתוך ידיעה שכשאני, יש לי הרגשה שאני יכול, הביצועים שלי גם יהיו יותר טובים.
לא עשיתי בדיקה מהו השקר הראשון, אני חושב שבתנך תהיה אופציה טובה לחפש, אבל גם בתנך, כש... נגיד...
התנך מלא, 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 הוא אמר לו את האמת.
לא, אברהם משקר ששרה היא אחותו לפרעה, יצחק משקר שרבקה היא אשתו, כמובן רבקה ויעקב משקרים לעשות. כלומר, בתנך, למרות שכתוב אל תשקר, ביותר מפעם אחת, ואסור לשקר, זה הציווי?
לא, 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 כתוב אל תשקר.
אל תישא.
לא תישא. עד שקר. כשאתה במשפט ומעיד על מישהו אחר, אתה צריך לומר את האמת. כמו, לא כתוב תאהב את ההורים שלך, כתוב תכבד אותם.
לא, אבל גם כתוב מדבר שקר תרחק.
שזה נכון, מדבר שקר צריך, עדיף להתרחק.
אתה אומר המלצה טובה.
זה המלצה כללית, זה כמו שתרד במשקל.
הדוגמאות שלנו היא שאם בסוף, אפילו בתנך, אני מקווה שלא יחסו עליי, אבל יש מטרה נעלה בקצה, אז השקר הוא בסדר כדרך לגיטימית להגיע אותו. אם בסוף המטרה היא שיעקב יהיה האיש, אז זה בסדר שרבקה ויעקב, האם והבן, משקרים את הבן השני.
אני כתיום. מתרחק מהבסדר או לא בסדר לגבי שקר, כי אני חושב שזה הרבה פעמים מפיל אותנו. בן אדם עם עצמו לא צריך לשאול, כולם משקרים, גם הכי דתיים בעולם, זה לא... צריך לשאול עם עצמו, האם מתאים לי עכשיו לשקר... וזה מסבך אותי, או זה מקל עליי, ומה האופציות האחרות שעומדות בפניי?
ואז לא... מה, לזרום?
תלוי מה האופציות שעומדות בפניך. אם את עכשיו הגעת, והיה לך יום מאוד קשה בדרך, mm-hmm. ואין שום אפשרות שתפתחי אותו, דקה לפני השידור, אז להגיד, בואו לא נדבר על זה, או הכל בסדר, זה לגיטימי, רוב האנשים יגידו זה לגיטימי. תגידי בסדר, ותכנסי, אין לך ברירה. השאלה אם יש לי אופציה אחרת, כי פה למשל אין אופציה אחרת. אם היה אופציה של איזה רבע שעה קפה, אז אולי פה כבר היה מתחיל השקר להיות כאילו יותר בעייתי, את מבינה? כי כאילו היה לך גם אופציה לבחור לשבת לדבר, ואולי קצת לרווח את הנשמה שלך, ואז למה לך לשקר? איפה זה שם אותך? ממה את נמנעת? אולי אין לך פה חברים בכלל? את מבינה? ככל שכאילו יש לנו אופציות נוספות, אנחנו נמצאים במקום אחר.
אבל בסוף, מה שאתה עושה עכשיו, ואולי זו, אתה מחלק את השקרים ל, נקרא לזה, סוגים. האם זה חמור, האם זה לא חמור, מה האופציות שלי, האם זה לטובת הזולת או לא, האם זה מטעמים אלטרואיסטיים, האם זה כדי להטיב עם עצמי, האם זה כדי להטיב עם אחרים.
ואת זה אני מציע לבחון.
אבל אנשים עושים את הניתוח הזה כל פעם לפני שהפה שלהם נפתח ואומרים דבר שקר?
בוודאי שלא. בוודאי אוקיי. שלא, בוודאי שלא ככה משקרים מלא פעמים ביום. אבל ככל שנעשה יותר איזשהו ניתוח וחשיבה על מה קורה לנו, למה אנחנו אומרים, תראה, ביום יום יש מלא שקרים קטנים שאי אפשר לשבת עליהם, אבל ככל שזה יותר בתוך זוגיות או משפחה או חברות, מי נראוי לעשות את זה? לפקידה בבנק.
להשקיע מחשבה, הראוי.
כן, הראוי, להשקיע משמע שנייה, 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 עכשיו אני שווה חבר שלי, וחשוב לי, למה אני משקר לה שהיא נראית טוב? אם היא לא נראית טוב, אני רוצה להגיד לה שאת נראית טוב, אבל אני למשל אוהב צבע כתום ולא לבן.
אתה חושב שיותר קל היום לעלות על שקרים? כי יש אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים לעשות את זה. אני לא מדברת רק על פוליגרף, אבל יש יותר קל לעלות על שקרים.
אבל גם הרבה יותר קל לשקר.
כן, גם יותר קל לזייף.
הטכנולוגיה מאפשרת לנו יותר לשקר, וגם יותר לעלות על שקרים. מה בוואטסאפ תוכל לשקר בלי בכלל לחשוב פעמיים? כאילו, הטכנולוגיה מאפשרת גם את זה וגם את זה. היא לכן קצת מערבבת. תראי, חלק מהסיפור של הרשתות החברתיות מבוסס... חברתית על שקר. מה את מפרסמת? רק את הדברים הטובים.
לא רק זה, אני גם עושה פוטושופ, אני מאירה את עצמי, אני חותכת את עצמי, אני משדרגת את עצמי כדי זה.
שקר חברתי מוסכם על כולם, הוא מקובל ומשרת את כולנו בזה שנחשוב שיש פנטזיה של אנשים שחיים בראשם.
אבל אני גם אהיה זאת שאחר כך אומר, תראו מה זה, איך היא סדרה את עצמה בתמונה. איך היא ריקחה, איך היא ריצ'ה, איך היא העירה, היא לא נראית ככה במציאות.
נכון, נכון, אבל הנה, הסכמת לשקר, מה זה משנה עכשיו אם שיקרו אותך,
אבל אני חיה טוב עם שני הדברים, ברור? גם עם זה שעשיתי את זה לעצמי, וגם עם זה שהטפתי מוסר לזאת שעשתה.
דוגמה מצוינת לשקר חברתי שרץ בכל העולם המערבי, הוא מקובל על כולנו, ואנחנו כל יום מסכימים לו, בין כמשקרים ובין כמשוקרים. וזה בסדר. הנה דוגמה מצוינת לשקר כמעט אוניברסלי, סופר לגיטימי.
עוד אגב, שקר אוניברסלי, כשאתה מגדיר אותו כך, ואני לא יודעת כמה הוא לגיטימי, אבל בוודאות קורה כל הזמן, בטח בחברות דמוקרטיות ומערביות, זה מנהיגים שמשקרים לעם שלהם, למצביעים שלהם, גם כי אתה, כי בניגוד נגיד לחברות טוטליטריות, אתה צריך לגייס אותם מהר, אתה רוצה אותם איתך, נכון? אתה בוודאי משקר להם, גם כי אם אתה מגייס אותם באמצעות שקר, או נגיד להפחיד אותם מאוד, זה מנגנון טוב לגייס אותם, נכון?
אנחנו גם מצפים שהמנהיגים ישקרו, אנחנו גם מאמינים להם, וגם לא מתפלים שאנחנו תופסים אותם משקרים.
לא, אנחנו גם סולחים להם, תלוי מי המשקר.
אנחנו,
אתה מוכן לקנות ממנו מכונית משומשת ותפוקה עד מאוד, אם אתה רוצה אותו כמנהיג.
הוא כמנהיג יגיד, בוודאי הכל בסדר, אין בעיה, אנחנו נאמין לו, תוך כדי שנדע שזה לא נכון. ההסכמה הכוללת הזאת היא כדי שאני האזרח ארגיש שאני בטוח. אני והמנהיג מסכימים שמותר לשקר לי כדי שאני ארגיש בטוח. ואני יודע לפעמים שמשקרים לי.
זה לא תלוי האם אני רוצה את אותו מנהיג, ואני אהיה יותר סלחני איתו, והרבה פחות סלחני עם מישהו שלא בא לי טוב.
חד משמעית כן. ככל אומרת, ש...
ממך אני מוכן לקבל את העובדה שא' אתה משקר לי, ב' אני יודע שאתה משקר לי, ואני גם יודע שלא תקיים את מה שאתה מבטיח
ברור.
לי, כי אותך אני רוצה.
ברור.
אני לא אקבל את זה מאדם ש...
זה גם קורה יום יום בבית. הילד שלך שיקר בבית ספר, או חושב, בסדר, אבל חבר שלו, זה שלא שיקר לו, שימותו וההורים שלו. ברור. ממי שאנחנו תופסים אותו כבעל ערך, כקרוב, כחשוב לנו, אנחנו הרבה פעמים מעגלים לו את הפינות, מותר לו מה שאסור לאחרים. אפילו ברמות, כאילו, בשחור לבן, מותר לו משהו אחד שממש אסור לאחרים וההפך.
גם אגב, אני חושבת שגם בין מדינות, קודם דיברת על הגרעין משפחתי שבו יש, גם בין מדינות עצמן יש שקרים, לא רק מטעמים ביטחוניים, לצורך העניין, מדינה משקרת שאין לה גירעונות כספיים, על מנת להצטרף לאיחוד האירופי, אז היא עושה את זה על מנת להשיג את ההצטרפות הזו, ומהבחינה הזו זה שקר שאתה יודע, שאולי יעלו עליו ואולי לא, אבל היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות כמדינה על מנת להגיע למטרה הזו שלי.
אבל אז בעצם, מה המדינה אומרת, או האזרחים שלה אומרים, אנחנו לא, או הפוליטיקאים, לא נעים לנו להתאפס בכלכלתנו. לנו לא נעים. כשפוליטיקאי משקר כל הזמן, הוא אומר, בעצם לא נעים לי עם מה שעשיתי, או איך שהתנהלתי, או מה שאני חושב שצריך להיות. לא נעים לי, כי אני מייצא
לא
שקר.
לא שזו הדרך שלי להיבחר שוב, למרות שאני יודע שלא עשיתי כלום. אני חייב לשקר כי אין דרך אחרת, כי אחרת אני לא אשאר בפוזיציה
מצוין.
הזו.
מצוין, אז אני בעצם לא מרגיש נוח עם זה, שאני כפוליטיקאי לא עושה כלום. לא מרגיש נוח עם זה.
למה לא? אם השקר היא דרך חייב, למה
שקר? לא, אבל אז למה שהוא שקר?
כי הוא לא יכול אחרת, כי אנחנו שווינו דוגמאות של סוגי השקרנים, כי זו דרך חייב.
אז אם ככה, אין לו בושה ואשמה. אם ככה, הוא מחוסר בושה ואשמה. אני לא מתבייש בזה שאני לא עושה כלום. לא עושה כלום, אני משקר, הכל טוב.
תגיד, תכף נגמר לנו הזמן, דוקטור אילן טל. מה היה קורה אם כולנו היו אומרים את האמת?
נורא והיום.
נורא.
נורא והיום.
או שהאף היה מתארך. כשהיינו אומרים שקר.
אנחנו גם לא רוצים לשמוע את האמת, let's face it. אנחנו לא רוצים הרבה פעמים לשמוע את האמת.
כן,
אנחנו רוצים לחיות בהללנד שלנו, שבו יש אושר בקצה הזה, המנהרה, וגם סינדרלה, וגם כולנו נגיע לאושר הזה, ולא נגיע לבאף פעם.
זה אגב יכול להסביר למה ישראל, כשתמיד שואל את האזרחים, במדד האושר העולמי, אנחנו מוקמים תמיד אי שם גבוה, כי אנחנו החברה שרוצה חי וטוב עם זה.
גם וגם יש לנו, יש פה, אושר זה סיפור אחר משקר, יש פה המון המון משמעות וקהילתיות. וזה שני דברים שמשמעים משמעותית על אושר.
תגיד, אתה משקר הרבה?
וואו, איזה שאלה.
התשובה היא משקר, זה אני כבר יודעת, כי בכל זאת דיברנו שעה. משקר אתה משקר.
אני רוצה להגיד שלא, אבל אני משקר, כי...
אתה יכול לקמת את זה בפעמים?
לא, אני מושג, אני בטוח שאני משקר בלי לשים לב. אני אומר לא, לא מכיוון שיש לי בעיה לשקר, אלא מכיוון שאם אני משקר, סימן שלא טוב לי. רע לי.
זו הסיבה? אם אתה משקר?
אם אני משקר, סימן שלא טוב לי עם עצמי, שאני לא יכול להכיל את מה שקורה לי. וזה מבאס אותי.
ואתה מנסה, אני לא דיברת על התמכרות, אתה מנסה להיגמל מהנוהג לשקר, או שזה לא מטריד אותך?
לא, לא, זה מטריד אותי. כשאני משקר, אני עסוק בשקרים קטנים, אני בטח לא שם לב. אבל בשקרים מהותיים, אם אני אשקר, זה יטריד, כאילו זה יטריד אותי.
לפני או אחרי?
תלוי באיזה סיטואציה. אם אני בא לשקר ואני יודע שאני אשקר, יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה. אבל לפעמים אני אגיד איזה משהו של להגן על עצמי, ואז תתפוס את עצמי אחר כך שזה בכלל לא היה נכון, ואני ארגיש אשמה על זה.
בשעה האחרונה שיקרת?
איתך?
כן.
לא חושב. אני בטוח שכן, אבל אני לא יודע איפה.
בטוח שכן.
ברור, מה זה? מה, את לא שיקרת בשעה האחרונה?
לא חושבת.
אז אנחנו שנינו אבלים.
לא, אני לא חושבת ששיקרתי.
ברור, אנחנו לא רואים, לא יכול להיות.
הרגשתי שאני כנה באופן בלתי רגיל, אבל אולי אני טועה.
לא יכול להיות שלא שיקרנו. לא יכול להיות, משהו בקטנה. לא יכול להיות, זה טבעי.
טוב, אני צריך לשמוע את ההקלטה כדי לראות.
לבחון לנו איפה שתיגרנו.
דוקטור אילן טל, נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
אני מאוד מודה לך וגם לעורכת שלנו אלי יגנה, ולטכנאים ראובן מן והגר גבאי. ותודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.